בעזרת השם נעשה ונצליח, והקב"ה ברוך הוא יברך אותנו שנזכה לומר דברי אמת במה שנוגע להילולתו של רבי שמעון בר יוחאי, וכמובן היום גם כן ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. זכותם תגן עלינו, אמן. השיעור של הערב הוא בנושא ל"ג בעומר, וננסה להבין כמה דברים בנוגע ליום הזה. יש חלק מהשיעור שקצת יורד לפרטים יותר בענייני הספירות, ואני מקווה שנבין אותם בפשוט. האמת שאם היה לי לוח אז היה יותר פשוט, אז ננסה בלי. מעטים הם היורדים לעומק היום הגדול הזה, ל"ג בעומר. רוב האנשים ל"ג בעומר זה אש, מדורות, שמחה, ריקודים. זה יוצא ממשהו, כן? זה יוצא, זה נובע ממקום, ממקור קודש. אז שלפעמים כשזה כל כך נובע ומתרחק, לא יודעים איך לקשר את זה. אבל בני ישראל, אם הם חוגגים את החג הזה בצורה כזאת, יש נבואה. ואם לא נביאים, בני נביאים הם. ולכן הם יודעים שזה מקור קדוש, ולא ראינו דבר כזה שאנשים מדליקים 2,000 שנה מדורה בשביל תנא, מה שהרבה הרבה תנאים לא זכו לזה. הרבה גדולים מישראל לא זכו לזה. וצריך להבין מאיפה הדבר מגיע. למה?
למה
כן, למשל, אצל רבי מאיר בעל הנס, גם הוא אחד מהגדולים, כן? אנחנו מדברים כאן על 5 תלמידים שנשארו לרבי עקיבא, שמהם תמכה כל התורה שאנחנו יודעים עד היום. אבל מעטים הם היורדים לעומק היום. לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, חלו מאורעות קשים בתקופת העומר. אתם זוכרים? אמרנו שתקופת העומר זה ימים של דין, בגלל שאחרי האור הגדול של פסח, מתעלם כל האור האלוקי כדי לאפשר לנו, לאדם, לעבוד, כדי להגיע לחג השבועות. מה קרה? אירועים כגון חורבן שני בתי המקדש קשורים בפנימיותם לתקופת העומר. אפילו שהחורבן עצמו חל יותר מאוחר, אבל במהות, בפנימיות, החורבן קשור לתקופה הזאת של העומר. איך זה קשור לתקופת העומר? אנחנו יודעים שכל החטאים הם בגלל מידת הדין. כל החטאים זה בגלל שאנחנו לא יודעים לקבל את הדברים באופן ראוי ונאות המתאים לאדם עצמו. עוד מעט אנחנו נראה בדיוק מה צריך לעשות בזמן של דין. מה זה מידת הדין? מיתת 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא בתקופה זו ממש, מסכת יבמות דף סמך ב', כל אלו דורשים הבנה ובירור. מה קורה בימים האלה? השואה באירופה ותחילת מלחמת העולם השנייה אף הן החלו בתקופת העומר. ונשאלת השאלה, מה בדיוק מתרחש ביקום בזמן ימי הספירה? שאלה חשובה. האריז"ל בשער הכוונות מסביר שמספר המתים במגפה שפקדה את דור המדבר שהחל לבנות אחרי בנות מדיין, אף הוא עלה למספר 24,000. כשבני ישראל היו במדבר והלכו וזנו אחרי הבנות של מדיין, כן, כמה מתו במגפה? 24,000. האם יש קשר ל-24,000 תלמידי רבי עקיבא? מה יש במספר הזה? יש אינפורמציה גדולה ואנחנו לא יודעים הרבה. הגמרא מאוד מאוד מצמצמת את הדיבור בעניין ל"ג בעומר. ההלכה אומרת דברים קטנים ולא יודעים כל כך מה קורה ביום הזה, מה עובר בעולם ביום ל"ג בעומר ובתוך העומר, בתוך הימים האלה, והוא גם כן יום של דין. האמת שבקומת הספירות אין דין יותר גדול בשורש מלג בעומר. זה באמצע הדין, ואנחנו נראה שזה לא ממש באמצע, ולמה אם זה ככה, אז הפכנו את זה לילולה, ליום שמחה גדולה, לא אומרים תחנון. מה הולך כאן? לפני שנתקדם, 24 זה 6, כן? המספר הפנימי המצומצם זה 6. יש בעיה בשש. אם 24 אלף מתים, זאת אומרת שהאות וב, שש, יש בה בעיה. מה הבעיה? חיבור. חיבור אחד לשני, חיבור אחד לעצמו, חיבור כל מיני חיבורים. הבעיה נמצאת בחיבור או בפגם שבחיבור. כשלא יודעים להתחבר כמו שצריך, אז יש בעיה. אין זרימה של אור. רמת המודעות שהייתה בדור דעה, אין דור דעה, זה הדור שיצא ממצרים, ואצל תלמידי רבי עקיבא הייתה דומה. הייתה להם רמת מודעות עליונה מאוד. צדיקים, תלמידי חכמים, גדולים בתורה, יודעים הכל. כל תלמיד, לא לשכוח, זה כמו רבי שמעון בר יוחאי. 24 אלף כאלה. כדי להיות תלמיד של רבי עקיבא, זה לא סתם אחד שלוקחים ברחוב. הם היו ברמה גדולה כמו דור דעה. כמו הדור שיצא ממצרים שקוראים לו דעה, יש להם כוח עליון. הייתה זו מודעות של שכל. וכנראה שזו הבעיה. רשבי עליו השלום, רבי שמעון בר יוחאי, מגלה שרמה כזו לא תתגלה שוב בעולם עד ימות המשיח. זאת אומרת, בדור האחרון, בדור שלנו, יתחיל כוח החוכמה הזאת להתגלות ברמה כזו של מודעות, תחזור בדור שלנו, כמו שהיה בזמן מתן תורה וכמו אצל התלמידים של רבי עקיבא. זאת אומרת שבדור האחרון, בדור של המשיח, החוכמה בעולם תהיה גבוהה מאוד. אבל יש בעיה שם. מה הבעיה? כשהשכל הוא העיקר ולעומתו לא ניתן מקום למידת האהבה, כשמרכז הכובד נמצא בראש ואינו מגיע ללב, האור מופיע ללא שיעורים מתאימים ויכול לפעול חז ושלום כמזיק ולא כמועיל. מה זה אומר? זה אומר שאומנם זה נכון לתלמידים של רבי עקיבא, לתלמידים של רבי עקיבא הייתה מודעות גדולה, אבל מודעות של שכל, מודעות של אינפורמציה גבוהה מאוד בכל ענייני לימוד, בכל ענייני התורה. אבל משהו כנראה לא זרם למטה, לא ירד מספיק למטה, לחלק התחתון, מהלב ולמטה, ונשאר בקומת הראש. במצב כזה יש כמו מצב של אור בלי כלים. אם יש אור ואין כלים, אז חז ושלום, הכלים הם קטנים מאוד והאור גדול, וזה שבירת הכלים. ואנחנו צריכים להבין למה, מה קורה? איך זה שיש מדרגה כזאת עליונה ואין עדיין מדרגה תחתונה שמקבלת את האור הזה? לכן, למרות גדולת התלמידים של רבי עקיבא ורום מעלתם בתורה מבחינה שכלית, אומרת הגמרא, לא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. זה הביטוי של חז"ל. לא נהגו כבוד זה בזה. צריך להבין מה זה לא נהגו כבוד זה בזה. איך אפשר לא לנהוג כבוד זה בזה אם אתה תלמיד של רבי עקיבא? ומה זה כבוד? למה לא נהגו, מילה אחרת, ביטוי אחר, אהבה זה לזה, יראה, יחס. למה לא נהגו כבוד? מה זה כבוד? מה הביטוי של המילה כבוד? קודם כל בעברית, במונחים לשונים פשוטים, כבוד מלשון כובד. כשאתה נותן כבוד למישהו, אתה נותן לו משקל. כל מה שהוא אומר, יש לזה משקל. אדם שאתה לא נותן כובד למילים שהוא אומר, הוא יכול לדבר הכל קל. קוראים לזה בעברית קלות ראש. הכל קל, אין, אתה לא תופס שום דבר. איך אפשר להגיע למצב כזה? כשאתה לא נותן כובד למילים של מישהו, כל מה שהוא אומר, אין לך מה ללמוד מזה. בראש שלך, אתה כבר יודע מה הוא הולך להגיד לך. אין לך חידוש. הוא לא יכול לחדש לך כלום. יש אנשים כאלה. מה הוא כבר יוכל להגיד לי? מה אני כבר אפשר ללמוד בשיעור הזה? יש אנשים שחושבים שהם יודעים את כל המדרגה, גם בעניין רפואה. למה אני אלך לרופא? מה הוא יגיד לי? מה הוא כבר יכול להגיד לי? אז אתה כבר יודע הכל. בלימוד מה הוא כבר יוכל להגיד לי? מה הוא יכול לומר לי? מה הוא יכול לחדש לי? חז"ל מסבירים שכשאדם לומד עם מישהו והוא לא מקשיב למה שהשני אומר, כי הוא עסוק במה שהוא חושב, אז הוא לא נותן כבוד לשני, לא אכפת לו ממה שהשני אומר, העיקר שאני אגיד את מה שיש לי בראש. עד שלא פתחתי את כל הרעיון שלי והוא אומר לי, רגע, אבל לא, 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 אל תפסיק אותי, אני אתן לי להמשיך. והוא אומר את כל השיטה שלו, והשני פותח את הפה ואומר לו, אבל עזוב, לא הבנת. וכל רגע שהשני רוצה להתבטא, אין לך מה לחדש לי, אני הבנתי את התהליך פה. זה מדרגה חז ושלום שהורגת. אין כבוד, כבוד זה מלכות. מלכות זה מדרגה תחתונה של הגוף, זה נקרא כבוד. כשאנחנו אומרים שמע ישראל זה מדרגה עליונה תפארת, ברוך שם כבוד, כבוד מלכותו, מלכות, כבוד מלכותו, מלכות. המלכות זה הכבוד. כבוד זה מה שיורד לעולם הזה. לא נהגו כבוד זה בזה, זאת אומרת שכל התורה שלהם הייתה למעלה, לא הגיעה למלכות. תורה של שכל, תורה של מודעות עליונה, של ג' ראשונות, כתר, חוכמה, בינה. אבל איפה החיבור אל תוך המידות עד שזה יורד לעולם הזה? כאילו זה תורה שהיא צפה למעלה. אין לה התייחסות ממשית לעולם הזה. כשרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום נשאר במערה 13 שנה, גם הוא יוצא שנה לפני הסוף. בשנה 12. והוא גם כן הורג, הורס, כל מה שהוא מסתכל עליו נשרף. למה? הוא אומר מה זה? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? עוזבים את העולם האור האמיתי העליון למעלה ומתעסקים בדברים כאן, ומיד בת קול יוצא. לא קול, בת קול. אם היה קול, זה תפארת, זה למעלה. בת קול זה מלכות. זה הבת של הקול. והיא אומרת לו, רבי שמעון בר יוחאי, אם יצאת לעולם כדי להחריב אותו, תחזור למערה. מה זה אומר? אתה ממשיך? מה שעשו התלמידים? יש דברים בעולם הזה פשוטים. אתה לא יכול בגלל שהגעת למדרגה רוחנית, לחשוב שאתה פורס מכל מה שקשור לעולם הזה. אם הביטוי הסופי של הלימוד שלך הוא פריסה מענייני עולם הזה, תדע לך שהלימוד שלך הוא לא טוב. זה עבר. אתמול לקחתי מישהו בטרמפ, תלמיד חכם, לומד דברים מאוד מאוד פנימיים, אבל שמתי לב שבזמן האחרון, מאז שהוא התחיל ללמוד, הוא כבר לבד. לא מתחבר עם אף אחד, הוא במקביל, חי לבד עם כולם. אבל הוא לא רואה אף אחד ולא רואים אותו. אמרתי לו, אני אוהב אותך. ובגלל שאני אוהב אותך, אני אומר לך שאתה צריך להיזהר, הלימוד שלך גורר אותך למקומות לא נכונים. אומר לי, למה אתה אומר לי את זה? אני אומר לו, בגלל שהתוצאה הסופית של הלימוד שלך זה קודם כל עצבות, אתה לא מחייך יותר. מאז שהתחלת ללמוד בסגנון הזה, אתה נפרדת מכל החברים, אין לך חיבור עם אף אחד, לא רואים אותך, אתה לא רואה אף אחד, ואתה חושב שאתה מתקדם. אני רוצה לומר לך שאתה בדרך לא נכונה, עם כל הכבוד. ובגלל האהבה שלי אליך, אני אומר לך שאתה טועה. כי התוצאה הסופית צריכה להיות חיבור לעם ישראל. אם התוצאה של הלימוד שלך זה ניתוק מעם ישראל, בוודאי הלימוד הזה הוא לא נכון, הוא לא טוב. טוב, הוא יצא, אני לא יודע אם הוא נעליו או משהו, כן, אבל אמרתי לו באהבה, ואני חושב שהדברים נעשו פרי. השכל פעל לבד, ולא התלבש במידות, וכתוצאה מכך נוצר פירוד בין התלמידים. כשיש לך רק שכל, אין לך מידות, אז אין חיבור. כי מה מחבר אותי אליכם עכשיו? השכל שלי או המידות? השכל לא יכול לחבר אותי אליכם. אף אחד לא מתחבר דרך השכל לאדם אחר. הוא מתחבר דרך הפן החיצוני, הביטוי החיצוני. זאת אומרת שלא אכפת לכם מהשכל שלי. מה שמגיע ממני אליכם זה רק המידות. בוודאי. הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, אנחנו יודעים אותו או את מידותיו? רק את מידותיו. ולכן, למרות שיש 10 ספירות בעולם, יש בעולם הזה רק 7 ימים. כי אנחנו נוגעים רק במידות שלו, 7. אי אפשר לבנות תהליך של 10. יש מי שניסה בצרפת לעשות שבוע של 10 ימים, וחתכו לו את הראש. כן? דקד. חתכו לו את הראש, ניסו לעשות את זה. זאת אומרת, שאין מציאות כזאת שאתם מקבלים מהשכל שלי, אלא במה שאני מביא מהשכל אל המידות, ומהמידות שלי אני מעביר החוצה. לא אכפת לנו מהשכל שלך. אכפת לנו איך אתה מבטא את זה בחיים של יום יום במידות. כי רק דרך המידות אפשר לגלות שכל. יוצא שמי מחבר בינינו בעצם? רק המידות. השכל הפוך, הוא מפריד בינינו. כי השכל זה סלקטיבי. שכל זה זה ולא זה. זה ולא זה. אין ברור יותר גדול מהשכל. אז זה הפרדה הכי גדולה. החיבור הוא דווקא במידות. כשאין חיבור במידות, יש סבירת הכלים. למדנו כבר בזמנו שסבירת הכלים הייתה כשהאור שירד, ירד במידות שהיו אחת מעל השנייה. כי לא היה חיבור ימין, שמאל ואמצע, ג' קווים. שמה היה המקרה הזה. אנחנו לא רוצים לחזור על אותה פעולה, על אותו תהליך, חד ושלום. ברגע שאתה שכלי, אתה גורם לניתוק, אתה מתנתק מכולם. והרי הכלל הידוע הוא שבמקום ריבוי אורות שכזה, כשאין מידות בשיעורים, זאת אומרת אין שינסום, אין כלים מיוחדים בשיעור, בגבול, להכילו, אז הכלים נשברים חס ושלום. כי אתה לא בונה, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת, אין קיום. המדרגות הרוחניות אינן יכולות להתגלות בצורה מאוזנת המעניקה חיים. אי אפשר, אין חיים. אלא כשיש להם מקום לחול עליו. המקום הזה הוא סוד האהבה והאחדות. איפה נמצאת האהבה? לא במוח, אלא בלב. בקומה שאנחנו קוראים לה מידות. שם יש אחדות. כן, אהבה זה בגימטריה אחד. האחדות והאהבה זה דבר אחד. אני לא יכול לגלות אהבה שכלית, אין דבר כזה. השכל מתורגם ללב, ואז אני מגלה אהבה. אם אני לא מחבר ביניהם, חורבן חז ושלום. יש משנה, כן, גמרה בתלמוד, שאומרת שבבית המקדש, אנחנו יודעים שהכהנים היו עובדים יחסים. נו, מה קורה כשהאדם עובד יחס? אז הוא חולה. למה הוא חולה? כי הרצפה של בית המקדש קרה ירושלים, קר בלילה. אפילו בקיץ קר בירושלים בלילה, נכון? בבית המקדש קר מאוד בלילה. והכהנים עובדים יחסים, אז קר להם. אבל בתוך בית המקדש יש מקום שנקרא בית המוקד. בית המוקד זה כמו חדר שכל הכהנים יורדים, כשקצת מתחיל לכאוב להם הבטן, כי כתוב שהכהנים היה להם הרבה כאבי בטן, בגלל שהם היו הולכים יחסים ואוכלים בשר כל הזמן, היו להם כאבי בטן. אז היו צריכים ללכת למקום שנקרא בית המוקד כדי לחמם את הרגליים, הייתה אש. אומר הרב קוק זצ"ל, זה התורה שלנו. הגמרה הזאת זה התורה שלנו. בתורה יש שכל ומידות. השכל הוא קר והמידות זה חם. הכהן צריך לעשות חיבור בין הקר לבין החם. אז הוא עובד עם שכל, אבל מדי פעם הוא חייב ללכת לבית המוקד כדי לחמם את עצמו, זאת אומרת להוציא את המידות. אם לא, זה סכנה, כי הוא הופך להיות רובוט של אור. אין לך כבר לב, אתה הופך להיות שכל של תורה. זה לא עבודה של בית המקדש. עבודה של בית המקדש זה חימום, אומר הרב קוק זצ"ל, של שכל קר ושל לב חם. ככה בונים את העניין. האריזל מגלה שבימות המשיח, הדור האחרון, שהוא הדור שלנו עכשיו לפי החסד לאברהם, אנחנו נקראים היום דר הבטרה, הדור האחרון, יהיה מורכב מאותן נשמות שנכחו במעמד הר סיני. זאת אומרת, כל מי שהיה במעמד הר סיני זה אנחנו עכשיו. ומה שלא תקנו אז, יהיה להם המבחן והניסיון הגדול. או שאתה מתחבר לאחים שלך, או שחז ושלום אתה מתנתק מהם. זה המבחן שלנו היום. הם שוב יגיעו לרמות רוחניות, אומר האריזל, הדור האחרון, יגיע לרמות מאוד מאוד רוחניות בשכל, נשגבות, אלא שהפעם תהיה חובה להלביש את האורות בכלים ראויים להם, במידות האהבה והאחדות, וכל זה כדי להביא משיח לעולם. כך אומר האר"י הקדוש. אנחנו לא צריכים לפספס, אנחנו באמצע המבחן עכשיו. אם אנחנו לא מבינים את הדבר הזה ומסתמשים רק בשכל, אנחנו פוגמים חז ושלום. צריך הרבה הרבה חוכמה כדי לחמם את מידות הלב עם השכל הקר. והנה חז"ל מלמדים שביום ל"ג בעומר פסקה מיטה מתלמידיו של רבי עקיבא. מתו, 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 מתו. עד ל"ג בעומר, בל"ג בעומר נגמרה מגפה. אנחנו צריכים להבין את המסר הגנוז בלימוד זה, ולא להתייחס אל הדברים כאל אינפורמציה שמתארת אירועים. זאת אומרת, סוף סוף בל"ג בעומר נגמר הסיפור, אז מאותו יום אנחנו עושים ל"ג בעומר חג. אני למדנו כבר כמה וכמה פעמים שהדברים בקבלה הם לא ככה. זה בגלל שיש כוח בעולם ביום זה, שאז קורה משהו בעולם התחתון. זה לא בגלל שקורה משהו בעולם התחתון, שאתה מתחיל לעשות חג. לא עושים ככה. הפוך. אם נתייחס לתוצאות כאל סיבות, לא נוכל להבין שום דבר בחיינו. למה? אתה לוקח תוצאה, אתה עושה מזה חג. קרה כך וכך ביום, כך וכך, אני עושה חג. אם היה קורה ביום אחר, אני עושה כך. אתה לא מבין שזה לא יכול להיות ביום אחר. זה חייב להיות ביום הזה. זאת אומרת שלג בעומר, האנרגיה שלו זה מיוחד ליום הזה, וזה קיים אפילו לפני שרבי שמעון בר יוחאי בא ועשה והסתלק באותו יום. זה לא בגלל שיום אחד באופן פתאומי רבי שמעון בר יוחאי הסתלק מן העולם הזה, ואז הוא אסף את התלמידים שלו ועשה שיעור ואז הוא מת, ואז מאותו יום אנחנו עושים הילולה. למה אתה עושה הילולה? כי ביום הזה רבי שמעון הסתלק מן העולם. לא נכון. אנחנו כבר אמרנו בשיעור הקודם שרבי שמעון קודם כל החליט להסתלק מן העולם בעצמו ביום הזה. זה דבר אחד. הוא ביקש. ולמה הוא ביקש? כי הוא יודע מה הולך ביום הזה. ואנחנו היום בעזרת השם ננסה לראות מה הולך ביום הזה. בינתיים אנחנו מסתובבים, עוד לא נכנסנו לשיעור. השאלה המתבקשת היא מהו החידוש בלג בעומר, שעיצומו של יום, בכוונה תחילה הדגשתי עיצומו של יום, כמו יום הכיפורים, עיצומו של יום, הפוטנציאל שגנוז בתוך היום הזה קשור לחיים, והוא דוחה את המוות. זאת אומרת, אני כאן נותן אינפורמציה. למה התלמידים של רבי עקיבא הפסיקו למות? בגלל שלג בעומר זה חיים. בגלל שלג בעומר זה סוד של חיים. האנרגיה של החיים נמצאת באותו יום, ולכן אי אפשר למות, זה לא הולך ביחד. אז לכן המגפה פסקה באותו יום. אבל מה הולך? למה? עלינו להבין קודם, שלפי מה שקרה לתלמידי רבי עקיבא, נראה לומר, שאפילו במדרגה שהיא לכאורה גבוהה מאוד של בקיאות בתורה, כמו שהם היו, ובמעשה המצוות לבד, אדם בקי בתורה, עושה הרבה מצוות, אין בכך די כדי לקבוע שאדם אכן הגיע להשגות רוחניות בחייו. אתה לא יכול להגיד שהאדם הזה הגיע להשגות. זה לא בגלל שהוא יודע הלכות, יודע גמרא, יודע משנה, יודע זוהר, יודע הכל. אתה לא יכול להגיד שהוא הגיע למדרגות של השגות בעולם. לא ככה קובעים. אז מה כן קובע? חיים דתיים שהם מנותקים מפנימיות ומנשמה אינם מעניקים תוכן ויציבות נצחית לאדם. זה הכל חיצוני, זה כמו לבוש. הוא לא בונה את עצמו מלפנים, הוא בונה את עצמו מבחוץ. ולכן בחיים שכאלה אין חסינות מפני הקליפות וההתקפות החיצוניות. תמיד האדם מותקף כי הוא חי בעולם חיצוני, ולכן הוא נוגע תמיד בעולם חיצוני, ואז הוא מותקף תמיד מחיצוניות ומדעות חיצוניות ומדברים שהם תמיד קשורים אך ורק לתוצאות ולא לסיבות. עם ישראל אינו עוסק בדתיות. התורה דנה בחוקי היקום שעליהם מושתת העולם כולו. אנחנו לא דתיים. אנחנו מקושרים לחוק שנותן חיים לעולם הזה. אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה לא דתיים. זה הבסיס שעליו נבנים כל בנייני העולם. לפי תורת הסוד אין איסור לגנוב. אתם שומעים? אין דבר כזה אסור לגנוב בתורה של הקבלה. למה? אלא שלא כדאי לגנוב. אם אתה לא גונב בגלל שזה אסור, לא הבנת כלום. אתה צריך להגיע למדרגה שאתה לא גונה בגלל שלא כדאי לגנוב, בגלל שאתה עכשיו מקלקל את כל העיזים בעולמות. זה כמו הילדים כשנכנסים לאוטו, מה אתה אומר להם? תעתקו חגורות. למה? אם לא יתפוס אותך שוטר. זה חינוך? זה חינוך? בגלל השוטר אתה שם חגורה? זה אותו דבר. בגלל שאסור לגנוב, אני לא גונב. אם היה מותר, הייתי גונב כל היום. לא הבנת כלום, אדוני. בקבלה אין איסור לגנוב, אלא שמגיעים למסקנה ולהבנה שלא כדאי לגנוב. כשאדם חוטא, הוא מערער את האיזון שלו ושל כל היקום. אתה מגיע למדרגה כזאת שכל דבר קטן אתה מרגיש הכל נופל או הכל נבנה. זה אחריות גדולה. ברגע שהוא פוגם, האור מסתלק ממנו, או ליתר דיוק הוא מפסיק לזרום דרכו, אז לא כדאי לך לגנוב. אתה חושב שהרווחת את הכסף שגנבת? האור הפסיק לזרום דרכך. זה פשוט כל כך. מי שהתקשר אליי הצבוע והוא אומר לי שקרה משהו בחיים שלו, מאיזה זמן מסוים עד הזמן הזה קרה משהו בחיים שלו, לא לפני שנתיים, הוא לא מצליח לחיות יותר. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי שהוא לקח כסף ממישהו ולא החזיר לו. ואני אמרתי לו כבר לפני שנתיים, הבהרתי אותו, ואמרתי לו, הכסף שלקחת אין לו תועלת אצלך, יש לו תועלת רק אצל מי שזה שייך לו. למה? כי כשלקחת את הכסף לקחת רק את החומר של הכסף. בחומר של הכסף אתה תוכל לעשות רק דברים של חומר, אבל לעולם לא יהיה לך הכס של האור הפנימי, הנשמה של הכסף. אתה תהיה ריק עם כל הכסף, כי זה לא שלך. גנבת חומר אבל לא אנרגיה, ולא זה רק, אלא שכשיגמר החומר הזה יישאר לך הרק הזה שגרמת ביקום. אז הוא צחק לפני שנתן גזל. השבוע הוא התקשר אליי והוא אמר לי, מאז שדיברת איתי ואמרת לי את מה שאמרת לי, החיים שלו הפסיקו. כל מה שהוא עושה הכל זבל, לא מצליח כלום. אמרתי לו, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר לי, הבנתי מה שאמרת לי אחרי שנתיים, אני רוצה לתקן. אמרתי לו, בכבוד, תתחיל לתקן. הוא אומר לי, מה אני צריך לעשות? ואז לאט לאט דרכתי אותו. הוא התקשר אליי אתמול, הוא אמר לי, אל תאמין לי, אני לא יכול להגיד לך מה קרה. ביום שאמרת לי והחלטתי, באותו יום הכל התחיל להתהפך לטובה. למה? כי הוא החליט שהוא טעה, הוא ידע. אמרתי לו, ברגע שאתה מקבל את זה, הניסיון נגמר. זה היה הניסיון הזה. הוא לא יצא מהבעיות שלו, אבל הוא כבר הפך את הסדר. הכל מתחיל לעלות לטובה. כי הוא החליט להחזיר את הכסף לאותו אדם. אמרתי לו, תסתדר איתו לאט לאט. לפחות תתחיל לעשות פעולה בכיוון הנכון. אי אפשר לחיות עם אנרגיה של מישהו אחר. אתה לא גונף כלום. גנב הוא ריק. הוא יכול לגנוב $1,000,000, זה סתם ניירות. אין ערך לכסף הזה, כי האנרגיה תמיד תישאר שייכת לבעל הבית, לבעל הכסף. אצלך זה לא יביא כלום. האור מפסיק לזרום, או שהוא זורם או שהוא לא זורם. בקבלה לא אסור לגנוב, לא כדאי לגנוב. ונראה לעניות דעתי שאי אפשר להטיף לתיקון המידות, כן? היום זה הולכים לאיזה מקום, עשים הפעולות, מה החלטנו? תיקון המידות. מה זה תיקון המידות? בגלל שאתה אומר לאנשים, תתקן, 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 4 פעמים, נגמר הסיפור? מה זה תיקון המידות? אי אפשר לדבר עם אנשים על תיקון המידות סתם. למה? כי זה טיפול חיצוני. אין דבר כזה תיקון המידות. אתה צריך להבין מה אתה צריך לעשות כדי לתקן את המידות האלה. מה זה התיקון הזה? לאן זה מביא אותך? תיקון המידות זה אמצעי. זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה, אבל זה האמצעי שדרכו אתה תגלה את האור האלוקי. אבל אם אתה לא יודע בכלל מה אתה רוצה לגלות, מה זה תיקון המידות בכלל? דרך אגב, אתם יודעים מה זה תיקון? אני חושב שלא הייתה מילה יותר נפוצה מהדור הזה מאשר תיקון. כל מה שאתה אומר, נסכן, איזה תיקון יש לו, זה התיקון שלו, זה התיקון שלה. אמרו לי שהתיקון שלי זה זה, אמרו לי שהתיקון אני אינסטלטורית. מה זה תיקון בכלל? מה זה תיקון? בקבלה תיקון זה דבר אחד. תזכרו את זה, כדאי לכם לזכור. תיקון זה דבר אחד. גילוי האור במידה, בכלי. זהו. זהו, אין לפלברות ולדבר 10 פעמים על כל דבר. בלבול מוח. תיקון זה להביא את האור בכלים. נגמר הסיפור. כשהאור ממלא את הכלי, זה תיקון. כשהאור זורם בגוף, זה תיקון. התיקון הוא בניין של קומה שלמה, המאחדת אורות וכלים. זה נקרא תיקון. ל"ג בעומר נתפס לעתים קרובות בעיני האנשים כדבר שטחי בלבד. מה זה ל"ג בעומר? לא מבינים. חושבים הם שהחיבור ליום הזה נובע מכוח מה שקרה בו. זאת אומרת, את מה הם תופסים? את התוצאה. קרה ככה, אז אני עושה ככה. האמת היא שהפוכה, כפי שכבר הסברנו. כלומר, אם קרו דברים בל"ג בעומר, ורבי שמעון בר יוחאי, זכותו ידן עלינו אמן, גילה בו את תורת הזוהר הקדוש, היה זה מעצם מהותו של היום, כבר מבריאת העולם. ואת היום הזה כבר מוכן ומזומן לדבר הזה. ורבי שמעון בר יוחאי עליו השלום ידע לגלות את כוחו בפועל. הוא פשוט גילה לנו, הוציא לנו את זה מן הגנות אל הגלוי. אם מסירים מן היום הזה את הרובד הפנימי שלו, כן? לוקחים ממנו את הפנימיות שלו, מה נשאר? מדורה. נוגעים רק בתפל ומזניחים את העיקר שאליו כיוונו חז"ל בחוכמתם. אז לא הבנת כלום בל"ג בעומר. הרי המילה ל"ג זה כבר שורש של המילה גילוי. כן, לגלות זה שורש ג' למד. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. גילוי. למד ג' כן, זה 33. מעניין, זה 6 גם כן. זאת אומרת שאני מתקן את ה-6 ביום שדווקא יש בעיה עם ה-6. או שאני בעולם של חיבור ואני מבין מה אני עושה, ולכן חכמים הכניסו לנו בכוונה תחילה את כל הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים איך הזוהר קורא לרבי שמעון בר יוחאי? שבת. אז איפה החכמים הולכים להכניס לנו את הסיפור שלו? במסכת שבת. כי הוא שבת, אז מכניסים אותו בגמרא במסכת שבת. באיזה דף? 33. עכשיו אתם יודעים בדיוק איפה זה נמצא. שבת דף למד ג' מדברים על ל"ג בעומר, על רבי שמעון בר יוחאי. זה פשוט מאוד. למה קראו לו שבת? בגלל שהוא התכלית של כל בריאת העולם. כמו שבת שכל העולם הולך ונגמר ויחולו השמיים והארץ וכל שבעם. כן, אותו דבר אצל בן אדם אחד. שלמות גדולה מאוד. רבי שמעון בר יוחאי זה השבת של האנושות. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אומרים שזה היה בשביל רבי שמעון בר יוחאי. הקדוש ברוך הוא רצה מודל כזה. זה המודל של הקדוש ברוך הוא, רבי שמעון בר יוחאי. אחד כזה אני רוצה, נעשה אדם שכולם יהיו כאלה. אתם מבינים למה הילדים הקטנים אפילו לא יודעים מה זה ל"ג בעומר, אבל הם רצים לקנות ולגנוב מקלות, עצים, מה שלא, מה שבא ליד, כדי להדליק? מה מדליקים? יש להם בפנים אש. הם יודעים, זה נקרא אמונה, זה נקרא, יותר מזה, זה נבואה. ילד קטן בן 5 שרץ כדי לעשות ל"ג בעומר, זה לא בגלל שזה חג, הוא מרגיש, הוא לא יודע איך להסביר את זה. אבל יש לו את האש של רבי שמעון בר יוחאי בפנים. כתוב ברבי שמעון בר יוחאי, מה כתוב על הציון שם? כי לא תשכח מפי זרעו. שופט תיבות יוחאי. כי לא תשכח מפי זרעו, יוחאי. מה זה אומר? בזכות הוא, בזכות הכוח שלו, זה לא נשכח מהזרע, מהילדים. זאת אומרת, ילד קטן בגיל 5, 6, 7, אז מה שתרצו, יש לו אש פנימית שנקראת רבי שמעון בר יוחאי. הוא יודע שהוא קשור לזה, הוא לא מבין כלום.